אנחנו ננסה עד ראש השנה לפתח ביחד את נושאי התשובה וגם את נושאים השייכים לראש השנה כמובן, לתחילתה של השנה החדשה בעזרת השם שתבוא עלינו לטובה ולברכה. וידעת היום הוא בעצם שיעור העוסק בעניין התשובה. יש לנו פסוקים בתורה, לצורך העניין כאן מדובר בפסוק בספר דברים, פרק ד', העוסקים בעניין התשובה, ואנחנו צריכים לדעת איזה מן הכלים שהקדוש ברוך הוא נטע בתוכנו, נתן לנו במולד, ומה שאנחנו מפתחים בתוכנו, בחושים שלנו, איזה מהם ממונה על עניין התשובה באופן ספציפי. כמובן שהתשובה היא תנועה כללית גדולה מאוד, החוצה את כל חלקי המציאות כולה, אבל באופן ספציפי יש לנו מימדים בנפש שהם בעצם אחראים על הדבר הזה. אז הפסוק אומר לנו וידעת היום והשבות אל לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. פסוק מאוד חזק שמתחיל בספירת הדעת. עבודת התשובה נאמרה כאן באופן גלוי, והיא שבאמצעות הדעת וידעת יש לאחד שם י' כו' כ' עם שם אלוהים. וצריך להבין הדברים על בוריים. אנחנו יודעים ששם הוויה הוא בעצם השם המרכזי של העץ, עץ החיים, שממנו ודרכו הכל מתהווה. השם הזה נמצא למעלה ממדרגות הזמן, ממדרגות המציאות העולמית, לא שהוא זר, אבל הוא לא ניתן לתפיסה. וישנו שם אחר, שם אלוהים, שהוא בעצם ממונה על הכניסה של שם הוויה אל תוך האטמוספירה האנושית, הייתי אומר, אל תוך המימד העולמי, שיש בו את כל המימדים הנחוצים לתהליך של עולם, זאת אומרת זמן, נפשות ומקום. הכישלונות של כל אחד ואחד מישראל אינם באים אלא לרגלי הסחת הדעת, מרוממות עוזם ותפארתם, מקום מחצב נשמותיהם, שהיא נובעת כביכול ממחשבת הבורא, כי שם מקום המחשבה העליונה, נאמר לא יגורך רע. זאת אומרת שכל מה שאנחנו בעצם נכשלים בחיים שלנו, זה בא רק בגלל שאנחנו מסיחים את דעתנו מאותו חיבור. במילים פשוטות, אנחנו שוכחים. שוכחים מאיפה באנו, שוכחים את הרוממות של הנשמה המיוחדת שנטעה בתוכנו, שחיה בתוכנו, שמחיה את כל אישיותנו. אנחנו לא זוכרים שהנשמות של עם ישראל באות מזון באצילות, ושהנשמה הזאת עלתה במחשבה תחילה אצל הבורא יתברך. כל זה נשכח מאיתנו, ולכן אנחנו בעצם נכשלים, כי כל כישלון בא מחמת חוסר דעת, חוסר חיבור של כל רגע ורגע. אם היינו נשארים אחוזים בזיכרון התודעתי הראשוני, הבסיסי הזה, לא היינו יכולים לטעות ולא היינו נכשלים, כי במקום גבוה כזה נאמר לא יגורך רע. הרע לא יכול לגעת בנקודה פנימית זו. לפי שאין שום כוח שבעולם אשר יוכל לגשת אליו ולהכשילו, כי המדרגה הגבוהה הזאת דוחה כל חוצץ, דוחה כל מדרגה חיצונית. אך כשהשכחה גוברת, זאת הבעיה העיקרית של עם ישראל ובכלל של האדם, ועכשיו אנחנו מתרגמים בעצם את חוסר הדעת, חוסר ספירת הדעת, חוסר מדרגת הדעת, או האנטיתזה של הדעת, במושג שכחה. כלומר, שכחה זה הפך מזיכרון. זיכרון זה דעת. למשל, כשרוצים לדבר על חיבור, מדברים על זיכרון. וזכרת זה לא רק וזכרת בראש, אלא ופקדת. פקידה זה זיכרון. ופקידה בלשון התורה זה ייחוד. זאת אומרת שהזיכרון הוא ייחוד אחד גדול, והוא דעת, וכשאין דעת, אז יש את כל האנטיתזה של הדבר הזה, שכחה, שבעצם מולידה מדרגה גלותית, על כן גלו ישראל. אותו דבר מחוסר דעת. אך כשהשכחה גוברת וישראל נדמים בעיניהם עצמם, בעיני עצמם, ככל הבריות, אז מה אנחנו שוכחים? שאנחנו מיוחדים. שכחנו את המדרגה הזאת. הייתי אומר שכל פעם שאנחנו חוטאים בחיינו, זה בגלל שבאותו רגע ירדנו בעיני עצמנו מהקומה האמיתית של עצמנו. שכחנו שאנחנו אלוהים בעולם הזה. שכחנו שיש לנו נשמה וגוף מעולם אחר, מעולם עליון. וכשאני בעצם מזלזל במדרגה הפנימית הזאת שלי, באופן אינטואיטיבי אני חוטא. כי אני אומר לעצמי, אתה כמו כל בריאה אחרת. יש לך את החולשות, אתה בעצם בן אדם. ומה זה בן אדם? בשר ודם, חלש. אז תן לעצמך, תעשה לעצמך הנחות. זה בעצם מה שמביא אותנו לחטא, כלומר השכחה של המדרגה האמיתית. אזי עלולים הם לרדת ממעלתם, והם חשופים לחטא, ככל הבריות. להחטאה של המדרגה לצאת מהכיוון הבסיסי היסודי שלנו. אם אני חי מחוץ לנקודה הספציפית הקשורה לחיי, אני חוטא. אני חוטא למי? לחיים שלי. אני לא צריך לחטוא לבורא. עצם זה שהוא ברא אותי בצורה ספציפית, ואני לא חי את הצורה הזאת, אני כבר חוטא לצורה. כלומר, לחיות מתחת למדרגה של עצמי, זה החטא הכי גדול. משם אני רק יכול לרדת לחטאים אחרים. כי חטאתי לידיעה של מי אני. והעצה היא לשמור מדרגת אדם כדי להימנע מן הנפילות למיניהן. לחזור למדרגה של אתם קוראים אדם. כך אומרת הגמרא, אם היינו זוכרים את הדבר הזה בבבא מציע קי"ד, שאנחנו אדם, ואין אומות העולם, עובדי כוכבים ומזלות, קרויים אדם, אלא ישראל בלבד, אז היינו חיים בגובה של האדם. והיינו דומים לעליון, אדמה. כלומר, היינו משווים את צורתנו לצורתו התברך. אבל ברגע שאנחנו חושבים את עצמנו למדרגות נמוכות, ופחותות, אז אנחנו במקום להיות אדמה לעליון, חוזרים לאדמה. כי אתם קרויים אדם. ומצד בחינה זו, השייכת לישראל דווקא, שעלו במחשבה תחילה, כמו שלמדנו בראשית ברא בשביל ישראל שנקראו ראשית, אם הייתי זוכר כל רגע את הדבר הזה, את המגמה הזאת, את הגדולה הזאת, שאני בעצם הראשית של המחשבה האלוהית, אין הם באים כלל חטא. אי אפשר לחטוא. יוצא שכל החטאים שלנו נובעים מחוסר הזיכרון, מחוסר הדעת, ולכן מצוות התשובה היא קודם כל ולפני הכל וידעת. ומה זה וידעת? היום. מתי זה היום? כשהתורה כותבת לנו את המילה היום, זה ראש השנה. ביום הזה יש בעצם מדרגה שאני חייב לתקן את השכחה שלי. לכן היום הזה נקרא יום הזיכרון. זאת אומרת שאם הייתי מסוגל לפתח את תכונת הזיכרון בראש השנה, הרי לא נאמר ראש השנה בתורה. התורה מכנה את ראש השנה בשני מקומות שונים. אחד בספר ויקרא ואחד בספר במדבר. בספר ויקרא התורה מכנה את ראש השנה זיכרון תרועה. ובספר במדבר התורה מכנה את ראש השנה יום תרועה. לא כתוב בשום מקום ראש השנה. גם במחזורים שלנו אנחנו אף פעם לא אומרים ביום ראש השנה הזה, אלא ביום הזיכרון הזה. על זה בא קוויה בן מעללאל לומר בפרקי אבות, פרק ג', הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. מה זה ההסתכלות הזאת של הקוויה בן מעללאל? לצערנו אנחנו אומרים את זה רק כשמישהו מת, אז כולם מכירים את המשנה הזאת בגלל שזה הליווי לבית הקברות, לקבר עצמו, חז ושלום. אומר הקוויה בן מעללאל, אתה צריך לזכור, לדעת, להסתכל, להתבונן, מאין באת, דע מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. שלושה דברים אלה, שורש, תוצאה ומה שבאמצע. שורש זה לדעת מאיפה אני בא. אם הייתי יודע מאיפה אני בא, הייתי יודע לאן אני הולך. עצם זה שאני שוכח מאיפה אני בא, אז חז ושלום אני גם לא יודע לאן ללכת, כי אני בעצם חי מתחת לרף של המציאות הפנימית הזהותית שלי. אבל כל זה בעצם דורש אחרי זה דין. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? דין על מה? על זה שלא חיית את חייך לפי התכונה האמיתית שהקדוש ברוך הוא הטביע וקבע בבריאה שלך. לא דורשים מאיתנו המון דברים. דורשים מאיתנו לחיות את חיינו האמיתיים. לא לשקר ליקום, הייתי אומר, בשלב השני, ולעצמנו בשלב הראשוני. להקדוש ברוך הוא אי אפשר לשקר, אבל לעצמנו אנחנו כולם כל הזמן משקרים. מה זה השקר הזה של עצמנו? זה בעצם ההנחה שאנחנו עושים עם עצמנו על זה שאנחנו לא רוצים לחיות את המדרגה האמיתית. כי אם הייתי מכבד את עצמי, הייתי חי לפי הגובה האמיתי של עצמי. ולא הייתי סוטה. ולא הייתי נופל. כל ירידה כזאת היא בעצם הנחה, חולשה ושכחה של המדרגה האמיתית שעושה אותי את מי שאני. למה אומר את זה עקביה בן מעללל, שאמר זאת להזכיר מעלתם המיוחדת של ישראל, שזהו העושר האלוהי של ישראל, שכל כך גדולה מעלתם, עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מטפל בעניינם, ותובע מהם את תביעותיו העליונות לפי ערכם. יש טיפול של הבורא בעצמו. אף אחד לא יודע כמו שישראל יודע. כי אף אחד במציאות העולמית האנושית לא קיבל את המפתחות שעם ישראל קיבל. אף אחד לא יודע מה קורה בראש השנה. רק אנחנו. העולם ממשיך להסתובב כרגיל, ואנחנו יושבים בבתי כנסת ומתפללים יומיים רצופים. על מה? פשוט מאוד, אנחנו לבדנו יודעים מה קורה ביקום באותו זמן. רבותיי, זה דבר פלא שהקדוש ברוך הוא נתן בידינו את מפתחות הזמן, את הסוד שגנוז בכל זמן וזמן. ולכן הוא תובע מאיתנו, כי אנחנו קיבלנו את זה במתן תורה, קיבלנו את זה בנבואה, הוא תובע מאיתנו לחיות את החיים שלנו בגובה הזה. ומה תובעים מאדם, או מכל דבר בחיים? פשוט מאוד, לדעת את הפער שיש בינו ובין המדרגה האמיתית המתאימה לתכונתו. ועל זה נותן כל איש ישראל דין וחשבון לפני התברך, לפניו התברך, שהוא כביכול הערך המוחלט. יש לי מדד, המדד שלי הוא מי אני באמת. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מה זה המי הזה? אתה בעצמך, השורש הפנימי שלך. שביחס אליו אתה בעצם נידון. ואמר דין וחשבון, שני מושגים, ולא רק חשבון ולא רק דין, אלא דין וחשבון יחד, כיוון שמלבד הדין שנותן על עצם העבירות, נותן גם חשבון על הצער שגרם למעלה, בהתרחקותו ממקורו, עד שצריך להענישו על כך. זאת אומרת שיש גם צער, והחשבון בא על הצער, הדין בא בעצם על הפער. אז יש דין על הפער ויש דין על הצער. הדין על הפער נקרא דין, והדין על הצער נקרא חשבון. עצם זה שצריך להעניש מישהו, זה כבר כאב פנימי ביקום. אם היינו מרחיבים את הרעיון, היינו מבינים שאנחנו כל כך קרובים למדרגה הקוסמית של כל היש, שכל תנועה ותנועה שאנחנו עושים, שאנחנו חושבים, שאנחנו בעצם אומרים, אם היינו מבינים ורואים את האפקט שזה עושה במציאות, היינו נזהרים ביותר, אבל אנחנו לא מבינים את זה. שוב פעם, אנחנו חיים מתחת למדרגה האמיתית של עצמנו. דרך אגב, עצם זה שאנחנו לא מאמינים לכוח שנמצא בתוכנו, בגלל זה אנחנו גם כן תקועים. תקועים במקום, תקועים במי שאני, ואני לא יכול לחיות משהו אחר, ותקועים בזמן. מי שמאמין ביכולות האמיתיות שהקדוש ברוך הוא נתן ונטע בו, הוא לא מוגבל לזה. אנשים שמאמינים ביכולת הפנימית שלהם, הם נוסעים בזמן. הם גורמים לשינוי שהוא לא מובן בשכל. הארי הקדוש היה נוסע מצפת לירושלים בשנייה. למה? כי הוא מאמין. במה הוא מאמין? ביכולות שהקדוש ברוך הוא התביע בו. זה לא שקוראים לו האריזל, אף פעם לא קראו לו האריזל. אנחנו קוראים לו האריזל. קראו לו יצחק. אבל יצחק הזה האמין ביכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ולכן הוא אמר, רגע, הקדוש ברוך הוא לא עשה אותי סתם בריאה. אני בריאה משוכללת שמסוגלת לעלות למעלה מכל המדרגות התוקעות אותי בעולם הזה. כי אני מאמין לעצמי. אני יודע מי אני בפנים. אז יש לו יכולות כאלה שבעצם מתפתחות מתוך הנפש פנימה. אנחנו, בגלל שאנחנו מזלזלים בבריאה של עצמנו, אנחנו מרגישים שאנחנו איזה בריאות עלובות שנמצאות בעולם הזה. ואז מגיע לנו לעשות את כל השטויות שאנחנו רוצים. כי אנחנו לא מאמינים ביכולות שלנו באמת. ואנחנו בעצם טועים במשך כל החיים בגובה. כאילו אתה עושה מבחן ושואלים אותך שאלה על עצמך ואתה מדבר על מישהו אחר ואתה תדבר יפה. ואתה תכתוב יפה. אבל קיבלת אפס. כי לא שאלו אותך שאלה על מישהו אחר, שאלו אותך על עצמך, אבל את עצמך אתה לא מכיר. אתה לא יודע, אין לך חיבור פנימי עם עצמך. ולכן אתה חי כל הזמן בשקר. בפער שהולך וגדל, כי אתה כבר לא יכול לחזור. קשה מאוד, כי אתה משקר לעצמך, אתה לא חי בגובה הזה. אז אתה רואה אנשים מבחוץ, ואתה אומר, וואו, איך הם עושים? אז התשובה היא פשוטה, מי שעושה ומצליח ככה, זה בגלל שהוא מקשיב לעצמו ומאמין לעצמו. ויודע מאיזו קומה הוא בנוי. ואיך הקדוש ברוך הוא שכלל בריאה כמוהו. ככל שאתה מוריד בערכך ומגמד את עצמך ומרגיש קטן, אתה חי פחות מהגובה האמיתי שלך, זה החטא. אני אומר את זה כבר כמה שנים. החטא הכי גדול שלנו זה שאנחנו לא חיים את הגודל האמיתי של עצמנו. ועל זה צריך לעשות תשובה, על הקטנות. ועל צער העונש אשר גרם צער בעולמות העליונים. למה? כי העולמות העליונים לא יכולים להתפשט. הקדוש ברוך הוא, זה הרצון שלו, להתגלות בעולמנו, בעולם שהוא ברא, עבורנו. מה זה העולם הזה? זו זירה. זירת המשחק שלנו, משחק במרכאות כפולות. כאן באנו לשחק את המשחק האמיתי. אבל אנחנו שחקנים כמו בקולנוע, שכל הזמן עוטים לבושים של דמויות אחרות לזהות שלנו. צריך עונש על עונש. אז זה בלי סוף. עוד לא התחלנו אפילו לעשות את מה שבאנו לעשות בגלל כל הפערים האלה. וזאת לפי שאדם נותן את הדין ואת החשבון, גם על הצער של השכינה. לא רק על הצער של עצמו שהוא יצא מגבולות עצמו ולא חי את חייו הוא. לא רק בגלל שצריך להעניש אותו וזה צער שני על זה שצריכים להעניש מישהו. כי הקדוש ברוך הוא לא מעניש בשמחה. יש צער בנתינת עונש. למה אני צריך להגיע לזה? יתרה מזאת, צער לשכינה עצמה, כנסת ישראל כולה, שחז ושלום חייל אחד או שניים או שלושה לא מתפקדים. והוא אחד מיסודות התשובה. לבקש עצה שלא ייגרם צער למעלה בגלל אבונותיו. אנחנו צריכים, כדי שהתשובה שלנו תהיה רחבה יותר, גדולה יותר, אמיתית יותר, רצינית יותר, להרחיב את הרעיון של מה אני גורם במחשבותיי, בדיבוריי ובמעשיי. אם הייתי מפוקס ויודע את המרחב הקוסמי שאני בעצם חלק ממנו, הייתי נזהר מאוד, כי אני בעצם חלק מהסדר העולמי. וכשאני לא בסדר, אז הכל לא בסדר. והעצה היא בקבלת האיסורים באהבה על ידי הידיעה שכולם אינם באים עליו, אלא
למרק.
למרק. כן? טעות ב... למרק אבונותיו. והוא מזדקח מהם ומתקרב אל שורשו. כלומר, כל מה שאנחנו חווים בחיינו, כל הצער, כל העצבנות, כל החוסר סבלנות, כל העייפות, כל הדיכאון, כל המחשבות הלא בריאות שלנו, זה בא רק מדבר אחד. כי אנחנו לא חיים את חיינו. וכשאנחנו לא חיים את חיינו, אנחנו בעצם מרגישים שזה עונש. לא שמישהו בא להעניש אותנו, אנחנו פשוט מענישים את עצמנו בצורה הזאת שאני לא חי את חיי. ומה חסר לי בעצם? ואני קרבת אלוהים לי טוב. אני צריך לחזור למדרגה הזאת, למדרגה של המחשבה שקדמה לבריאתי. להיות נאמן למקור. וצער כזה ממתק גם את צערה של השכינה, ואשרי מי שזוכה למדרגה זו. כנסת ישראל כולה מחכה לי, מצפה לי. כשמורי ורבי שואל אותי, כשהוא רואה אותי, מה עשית היום בשביל עם ישראל, לזה הוא מכוון. האם גרמת לכנסת ישראל היום צער? בגלל שאתה פגמת, בגלל שאתה עשית חטא, בגלל שנפלת, בגלל יאוש, בגלל עייפות, בגלל חוסר הבנה של מי אתה. וכמה פעמים ביום אנחנו נופלים בזה.
אפשר קצת להבין איך זה מסתדר עם הענווה?
ענווה זה לא קשור לזה. ענווה זה...
אבל אנשים מקטירים את עצמם במקום ש...
לא, לא, לא. ענווה זה דבר אחר לגמרי. מי שמקטין את עצמו בשביל ענווה זה שהוא לא הבין מה זה ענווה בכלל. ענווה זה לא הדבר הזה. אני צריך להיות אמיתי. אם אני מצוין בנושא כלשהו, אסור לי להגיד שאני לא טוב. זה חוסר הכרת הטוב ביחס לקדוש ברוך הוא. הוא עשה אותך מצוין בתחום הזה. ואתה אומר כל הזמן, מה אני דפוק, מי אני קטן. זה לא ענווה, זה שטות. הענווה האמיתית זה להגיד, אני יודע שאני מצוין בתחום הזה. אבל אני יודע גם שהקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. זה לא בא ממני. זאת ענווה אמיתית. זה לא כל הזמן להגיד אני אפס ואני לא כלום ואני... זה בכלל לא ענווה, זה אידיוט. אסור לנו להיות כאלה. עשה אלוהים את האדם ישר, האדם צריך להגיד, אני ישר. אני אדם טוב. אבל כל הטוב והיושר הזה בא ממנו. ואני צריך לשמור עליו. זה הענווה. הענווה זה לא להגיד שאני לא שווה. לכן לא צריך להתבלבל ולרדת למושגים הלא נכונים האלה. שסתם מבלבלים את המוח של האדם כדי לומר לו דברים שהם שטות, הבל, וריק. לא מחזיק מים בכלל. והעולה מזה הוא שלא ניתן להגיע לתשובה זולת על ידי הרגשת הצער שגרם אותו אדם למעלה מחמת אבונותיו. כלומר, יש באופן ודאי והכרחי שלב של הרגשת הצער. אי אפשר לדלג על השלב הזה. וזה בריא. להרגיש צער על זה שבעצם פגעתי במרקם של היקום, בגלל האבונות שלי, בגלל היציאה מהסדר, שבגללם חייבים להענישו, וזה צער השכינה. וכשמקבל האיסורים באהבה עליו, הבאים עליו באהבה ובשמחה, בבחינת ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. כן? על מי זה נאמר? על יעקב אבינו, נכון? שרצה להגיע למי? לרחל. וכל מה שהוא עבד בשבילה, שנים ושנים, זה עבר אצלו כימים אחדים. למה? כי הוא לא עשה חשבון, כי האהבה שלו הייתה כל כך גדולה אליה, כלפיה, שבעצם הוא עבר, הוא עלה למעלה ממימד הזמן, ולכן זה הפך אצלו כימים אחדים, באהבתו אותה. אז האדם הזה שמרגיש מדרגה כזאת, הוא בעצם לא מקבל כבר עונש על עונש. כי הוא בעצם הצער שהוא מרגיש בפנים, העוגמת נפש, היא כבר התשובה הגדולה שלו. ומי שלא חש את הדבר הזה, לא עובר את השלב הזה בתהליך התשובה שלו, אז יש לו חיסרון. זה לא איזה מין דבר שצריך לזלזל בו. לכן תשובת אמת היא על ידי הידיעה. ככה עושים תשובה. מי שלא יודע לא יכול לעשות תשובה. התשובה זה לא הרגשה בלב. תשובה זה קודם כל ידיעה. ידיעה זה חיבור. ידיעה זה זיווג עם המדרגה האמיתית שלי. תזדווג עם הקומה האמיתית שלך. לכן תשובת אמת היא על ידי הידיעה. ולכן וידעת היום, או וידעת כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל ארץ מתחת אין עוד, שיודע לראות את הכלל בפרטים, ואצלו הכל אחד. שם הוויה זה הכלל, שם האלוהים זה הירידה לתוך הפרטים, ואצלו זה הכל מכלול אחד. הוא רואה את הכלל בתוך הפרטים. זה נקרא בעצם הוויה אלוהים. זה לא סתם שני שמות של הקדוש ברוך הוא שמופיעים בפסוק. התורה קמצנית במילים. אם לא היה צורך, היא לא הייתה מביאה את השמות האלה. אבל היא מביאה את השמות כדי שאתה תבין שאתה צריך לראות את הכלל בתוך הפרטים האלה. שלא תלך לאיבוד בתוך החיים האינדיבידואליים הקטנים האלה בלי לראות את הגודל. כבר דיברנו על הדרך בחודש אלול, שהדרך, כן, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. הדרך היא בעצם כל ההשתלשלות מהקומה הגבוהה ביותר של הכתר, דרך חוכמה ובינה, דרך דעת, דרך כל המידות האמצעיות, עד ההגעה אל המלכות דקדושה. כל זה הוא בעצם בגמטרי הדרך. מי שיודע את הדרך יודע בעצם את ההתחלה ואת הסוף. זה נקרא דרך. זה לא שהוא הולך בדרך ואין לו כיוון, אין לו יעד. הוא עכשיו בתוך הרכב רק כדי לנהוג. לא. אז רובנו בעולם הזה נכנסים לרכבים ונוהגים. וכשמישהו דופק לך בחלון ואומר לך, סליחה, לאן אתה מגיע? אתה אומר, אני לא מגיע לשום מקום, אני סתם נוהג. עד שיגמר הדלק. זה מה שאנחנו עושים בחיים. אתה לא יודע לאן אתה הולך. וכשנגמר הדלק, אתה אומר, אולי נתדלק עוד פעם, אבל בשביל מה אני לא יודע, אני סתם נוסע. זה נראה לכם דבילי, נכון? לחיות בצורה כזאת. וזה מה שאנחנו עושים בחיים שלנו. כל החיים שלנו, אנחנו בתוך רכב שלא נוסע לשום מקום. למה? כי אין לך ידיעה בכלל. אתה לא יודע. אז יש חודש בשנה שאומרים לנו, תזכור לאן אתה הולך. יש לך דרך, לאן אתה מגיע. אדם הראשון לא היה מסוגל לענות לשאלה של הקדוש ברוך הוא אייקה. לא ידע לענות, אין תשובה בתורה. יש רק שאלה. אדם הראשון לא עונה. למה הוא לא עונה? שכח. בשביל מה באתי באמת? אני לא יודע מה הולך פה. ידיעה זו המשלבת את ההוויה עם האלוהים, משיבה את האדם אל הדבקות בו התברך, עד שהאדם מרגיש בצער הנגרם למעלה עקב חטאיו. כמו שאפילו כשכואבת לו האצבע הקטנה, הנה המוח העליון הוא המרגיש בכאבה. אתה לא יכול להרגיש כאב באצבע אם המוח לא ירגיש את הכאב הזה. הוא נותן לך את האינפורמציה שכואבת לך האצבע. והוא השולח את הרגשת הכאב אל האצבע. אותו דבר ביקום. יש מחשבה גדולה, יש מוח גדול. כלומר שרק על ידי ראיית הדברים באחדות אחת כוללת, ניצל האדם מעלמא דפירודה. הוא מבין שהאצבע היא לא פועלת לבד, נפרדת מכל השאר. ואז מתחיל לחוש גם את הכאבים העליונים שבאים בעקבות מעשיו הרעים. את כאבו של המוח. לא רק את כאבה של האצבע. אנחנו תמיד בתוצאות. הקוויה בן מעללל אומר, מאין באת? אתה צריך לזכור את זה. את האין הזה. אין סוף, ברוך הוא. מאין באת? אתה באת מאין סוף. אתם מבינים שאם נברנו על ידי אין סוף, ברוך הוא, אנחנו אין סופיים בפנים? אנחנו לא מאמינים בזה. אז אנחנו חיים בגבולות. והגבולות שלך הולכים והם מצטמצמים, כי בהתחלה אתה גדול מאוד, כשאתה ילד. למה ילד רוצה את כל העולם? כי הוא מאמין בעצמו. זה שלי, הכל שלי. וככל שהוא גדל יותר, הוא מצטמק. בהתחלה הוא היה ענב, עכשיו הוא הופך להיות צימוק. שואל שאלות, כבר אין תשובות, אף אחד לא יודע לענות. בסוף כבר לא שואל שאלות. כן? מתי שואלים שאלות בלימוד? כשרוצים לגדול. כשרוצים להתפתח. ככל שלומדים יותר, פחות שואלים. זה לא נכון. כי אתה עייף. עייף מהחיים, עייף מהכל. אתה רק מתקדם. נו, מה זה שווה עכשיו לשאול עוד שאלה? כמה תשובות כבר קיבלתי? אמרו לי את זה כבר. כן? אמרו את זה לפניי. זה לא משנה. כן. לכן הילד הולך ומצטמק במקום ללכת ולהתרחב. ומלמדים אותו להצטמק. אומרים לו, תהיה קטן. אל תחשוב שאתה גדול. אתה אפס, אתה כלום. מי אתה בכלל בעולם הזה? וכל יום הוא שואל את עצמו, מי אני בכלל? וכך הוא מוציא את עצמו מן האחריות. הלוואי והיינו שואלים את השאלה הזאת בלי הנימה המזלזלת הזאת. מי אני בכלל? אבל מי אני בכלל? כן, זאת השאלה. לכן יסוד התשובה אינו עומד על עשיית הפעולות הטובות בלבד. לא אומרים לך עכשיו, תתחיל לעשות פעולות, זאת התשובה. כן, הרבה אנשים, מה הם עושים בתשובה? מעכשיו אני מתחיל 1, 2, 3, עשיות, עשיות, עשיות. בסדר, זה טוב. אבל זה לא מתחיל משם. זה עדיין טיפול חיצוני לבעיה שלך. הבעיה שלך הרבה יותר פנימית. אלא שיש לו לאדם הדורש תשובת אמת להשיג, כן? מעמד טהור וקדוש כדי לשנות את רצונותיו מרע לטוב ולא די בשינוי מעשיו. זאת אומרת, אני צריך לחזור למדרגה האמיתית שהמעשים שלי הם תנועה טבעית של מי שאני בפנים, ולא דבר חיצוני שאני עושה אקט, בלי להיות בתוך האקט. כמה אקטים כאלה אנחנו עושים שאנחנו לא בפנים? אנחנו עושים אותם כי צריך לעשות אותם. אז אני מניח תפילין, אבל אני לא בתוך התפילין. אני מתפלל ואני לא בתוך התפילה. אני אומר, אבל אני לא בתוך מה שאני אומר. אני מקדש, אבל אני לא יודע. אני מברך ברכת המזון, ותוך 5 דקות אני שוכח, אולי עשיתי ברכת המזון או לא. איך אתה יכול לשכוח תוך 5 דקות אם התפללת ברכת המזון? כי לא היית שם. איך בתוך התפילה אתה יכול לומר לעצמך, רגע, אמרתי ברכות השחר או לא אמרתי? כי אתה לא שם. כשאתה מניח מפתחות, ואתה לא במקום שהנחת את המפתחות, אתה תחפש אותם 15 דקות. וזה מה שאנחנו עושים בחיים שלנו. מניחים דברים בדרך החיים, ואחרי זה כשצריכים לצאת, אז מחפשים 30 דקות את זה, ושעה את זה, ושעה את זה, וקיביתי את האור, ולא זה, ולא סגרתי, וחזרתי. כמה פעמים אתה חוזר? סגרתי את האור? לא סגרתי. סגרתי את המים? לא סגרתי. סגרתי את הזה? למה? כי אתה עושה תנועות בלי להיות עם הראש שלך בתוך התנועה. ואשר על כן, תשובת המחשבה חשובה יותר מתשובת המעשים. התשובה האמיתית שלי זה כשאני מחליט בפנים להשתנות. אפילו אם לא השתניתי בחוץ. לא היה לי זמן. אבל החלטתי עכשיו להשתנות מבפנים. המחשבה שלי, הדעת שלי עכשיו חזרה למקום הנכון. גם אם לא היה לי זמן לחיות את זה בפועל, אני עבר במהלך של תשובה. הרב קוק הולך אפילו יותר רחוק. הוא אומר שבזמן שאני חוטא, אם אני מצטער על החטא באותו זמן, ואני ממשיך, אבל יש לי צער בפנים, אני כבר בתשובה. כי הנה אם אין לו לאדם הסכמה מחשבתית של עזיבת דרכו הרע, אם הוא לא מסכים לזה בפנים ולא מקבל את זה, אם הוא לא חותם שמהיום אני רוצה להיות כזה, הרי שתשובת מעשיו אינה אלא בגדר הצלה מקרית. רוצה להציל את עצמו, ראש השנה, יום הכיפורים, אז הוא קצת מתחיל לפחוד, לפחד. ואחרי זה, בעזרת השם, בחנוכה חוזרים. תן לזה קצת זמן, אחרי סוכות לא נעים עוד לחתור. לאט לאט הימים עוברים, אתה אומר, טוב, עברו שבועיים, בטח הוא שכח כבר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לחזור לשטויות. בגדול, זה מה שקורה. ככל שאתה מתרחק מהשורש, אתה שוכח. מהי הערובה לזיכרון? הקרבה לשורש. דרבה. ומאוד צריכים לעמול כדי להגיע אל המדרגה העליונה של ההסכמה הגמורה שבפנים. אני מסכים. אני עושה פקט, אני עושה מהלך של ברית עם יואל, האמיתי, המקורי, שהקדוש ברוך הוא ברא, שהקדוש ברוך הוא רצה, שהקדוש ברוך הוא חשב. אני צריך ללכת לפגוש אותו, ואני צריך לומר לו, אני מבקש ממך סליחה. אני חי רחוק ממך, אני רוצה לחזור ליואל. לשינוי תודעתי על ידי השגת מעמיד קדוש. כלומר, כוח שנותן לי יציבות ועמידה. וכיוון שתשובת המחשבה דקה היא מאוד, כי זה הכל מחשבתי, אנחנו רגילים לתשובות דרסטיות, בומבסטי. אתה רואה בן אדם, הוא משתנה, הכל משתנה אצלו פיזית, אבל בפנים הוא לא השתנה. זה נקרא תשובה אצלך. הוא עשה תשובה, איך אתה יודע שהוא עשה תשובה? תראה איך הוא לבוש היום. לא, זה לא זה. זה יותר מדי קל. התשובה הדקה האמיתית לא נראית לעין. זה מחשבה. על תשובה כזאת בא הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו וקבע לנו את הימים הראשונים של השנה לתשובה, כיוון שהם ימי הרת עולם. כלומר, השורש, ההיריון, המצב העוברי, ואז חוזרת כל ההוויה, כולה, לנקודתה ההתחלתית. הכל חוזר להתחלה.
זה מה שקרה לרבי שמעון בן דורדאי.
רבי אלעזר בן דורדאי.
אלעזר בן דורדאי.
כן?
הוא נהפך ל...
הוא בעצם נוגע בשורש. ומה יש בשורש? או מה אין בשורש? יש זיכרון ואין שכחה. זהו, ככה זה עובד. כלומר, לנקודת המחשבה שהייתה בעת התחוללות הבריאה. ככל שאני מתקרב למדרגה הזאת ואני זוכר אותה, אז אני פחות סוטה. אני חוזר לתלם, אני חוזר למדרגה הראשונית, המחשבתית. אז בוא נעשה קצת חשבון, כמה סטיתי מהאני האמיתי. הרב קוק כתב פסקה, אני קורא אותה ובוכה. נתתי עליה שיעור השבוע ברעננה. קורא לה פסקה הזאת, ואני בתוך הגולה. לא סתם אני בתוך הגלות, הלכתי, נסעתי לחול, לא. אומר שהאני הפנימי שלי נמצא בתוך הגולה. והוא הזמן הראוי למצוא בתחילת השנה ולקבוע את המעמיד הקדוש באותם רגעים ראשוניים. וזהו שחזל קבעו שאורי זה ראש השנה. אורי וישעי יום הכיפורים. אורי ראש השנה, ישעי ישועה יום הכיפורים. למה אורי זה ראש השנה? מה יש בראש השנה שהוא בגדר אור שלי, אורי? כי שם נמצאת נקודת האור של ההתחלה החדשה. ומה זה ההתחלה החדשה? ההתחלה האמיתית היא רק מתחדשת. מה צריך לעשות ביום הולדת של בן אדם? בן אדם חוגג יום הולדת, מה הוא עושה היום? הולך לעשות שטויות, זה מה שהוא עושה היום. להתפנק? מה, חגגתי יום הולדת, איזה אידיוט. ככה אתה חוגג יום הולדת. יום הולדת היית צריך לשבת ולעשות דוקטורט על עצמך, מי אני בכלל, איפה הייתי ואיפה אני היום. אז מה אני עושה במקום זה? מסיבת יום הולדת, יאללה! יום ההולדת אמור להחזיר אותי לאן? להולדת. לרגע הראשון, לרגע האמיתי. במקום זה אני רק מתרחק, מתרחק, וביום הולדת עוד יותר. מתי נולדנו? בראש השנה נבראנו. זה יום בריאתו של אדם הראשון. זה יום הולדת של האנושות. מה אנחנו עושים ביום הזה? אנחנו, עם ישראל, יודעים. הנה, ככה חוגגים יום הולדת. יומיים שלמים של הפנמה, של ניסיון לשמוע את הקול הפנימי האמיתי שלי, לשמוע קול שופר. ומה עושות אומות העולם באותם ימים, שזה גם ההולדת שלהם? שום דבר לא יודעים, חוגגים, לפייסטה. הולכים לבתי מלון, להתפנק, זה יום הולדת היום. שם נמצאת נקודת האור של ההתחלה החדשה שבאה עם כוח ההתחדשות והעמדת המעמיד היציב למעשים ישרים. ותשובה כזאת מאפשרת לפנות מקום במציאות. אין לנו מקום, אנחנו לא פנויים בכלל. מילינו את כל הזמנים שלנו בכל מיני דברים כדי שלא נרגיש רק 5 דקות. כי אנחנו פוחדים מהרק הזה, מהשקט הזה. אז צריך לעשות הרבה תנועות. כל חמש דקות צריך לעשות משהו.
למעשה השבת היא נותנת לנו חלק מזה.
השבת זה תשובה, זה אותיות תשובה, זה לא סתם.
תראה, באנרציה של החיים שלנו, אנחנו עושים הרבה דברים, עושים הרבה פעולות. באמת, לגעת בזיכרון הזה, זה לא פשוט.
נכון. אז בראש השנה, בעזרת השם, אנחנו נעסוק דווקא בזה. לכן התשובה הזאת מאפשרת לפנות מקום במציאות לאדם לצורך הפנמת הרעיונות הנשמתיים בתוכו. לזכור מי אני. היום הרת עולם. היום זה ההתחלה שלי. היום אני צריך לזכור מי הייתי בהתחלה. איפה הגעתי? למה ברחתי מעצמי? ואז נמצא הוא חי עם חושים בריאים המקושרים לשורשיהם העליונים. אתם יודעים מה היה אמור לתת לנו חוש בריא? הייתי אמור לראות מסוף העולם ועד סוף העולם, כמו שהייתי בהתחלה. למה העובר בתוך הבטן יש לו את הכישרון הזה? מה, אני דפוק? עובר יותר טוב ממני? הייתי בתוך המצב הזה, בתוך הבטן של אמא שלי, ראיתי מסוף העולם עד סוף העולם, יצאתי, נדפקתי. למה? פשוט כשהיית בפנים, האמנת. כשיצאת, הפסקת להאמין. ולאט לאט אתה מתרחק מהאמונה הזאת שאתה מסוגל ואתה בנוי לזה. שכחנו שאנחנו נביאים. אנחנו לא מאמינים בזה. אנחנו לא מצליחים לעכל את הרעיון שאני נביא. רק שהשריר של הנבואה שלי כל כך לא פעל. לא פעל. 2000 ומשהו שנה. אז כששריר לא עובד, מה קורה לו? וחז ושלום הוא הופך להיות נמק. אבל אני נביא. למה אני שוכח את זה? ונר דלוק על ראשו. איפה הנר? ומלמדים אותו כל התורה כולה. איפה? אני לא יודע אפילו פסוק אחד. למה? למה אתה לא יודע? כי שמו אותך בבית ספר כזה או כזה, אבל גם בתוך הבטן לא היית בשום מקום. ידעת הכל. היינו אמורים לטעום ולגעת ולדעת את התכונה המולקולרית של כל דבר. הייתי אמור לקבל אינפורמציה רק דרך נגיעה. איפה כל זה? הייתי אמור לשמוע, כלומר להבין, בפעם אחת. הייתי אמור לקרוא ספר בפעם אחת, ב10 דקות, ולדעת הכל. יש אנשים שמסוגלים? כן, זאת אומרת שזה פועל, זה אפשרי, זה חלק מאיתנו. רק אנחנו לא מאמינים. ויותר אתה מאמין לדבר הזה, אתה יותר מצליח. אתה שואל, איך אנשים מסוגלים לעשות מעצמם, לא יודע מה, בכל התחומים. אתה רואה דברים נפלאים, וואו. כי זאת הסגולה שלך, אתה מסוגל לזה, רק אתה לא מאמין, אתה לא כבר ברחת מזה. הוא יותר מאמין בנושא הזה של הדבר. כי חושי האדם מעוגנים בחושי הנשמה. גם לנשמה יש חושים. הנשמה היא יסוד החושים. אתה חושב שאתה רואה עם העיניים? הנה עכשיו ישנתם. ראיתם בחלום, נכון? מה, העיניים שלכם ראו? לא, הן היו עצומות. הנשמה שלכם ראתה. הנשמה היא רואה בלי עיניים, היא שומעת בלי אוזניים, היא נוגעת בלי ידיים, היא מריחה, היא תואמת, הכל בנשמה עצמה. אתה לא מאמין לזה, אה? קשה לך. אתה, אם אתה לא נוגע במשהו עם היד שלך, זה לא קיים. לכן החושים האמיתיים קשורים, מעוגנים בחושי הנשמה, והראייה באה מן החוכמה. ככל שהחוכמה שלי גדולה יותר, כך אני רואה טוב יותר. לא סתם רואה 10 על 10, 9 על 10. רואה, רואה, בפנימיות, מבין, חכם. למה יש אנשים חכמים יותר מאחרים? הם מפתחים את חוש התפיסה שלהם. זה קנה חוכמה, קונים חוכמה. צריך לעמול כדי לקנות חוכמה. זה לא סתם איזה נתון. הוא נברא חכם והוא נברא טיפש. תקנה חוכמה. ליבי ראה הרבה חוכמה, אומר שלמה המלך. גפתן? לא. אמיתי. הוא גם יודע להגיד שכל מה שהוא ראה זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא גאווה. ליבי ראה הרבה חוכמה, הוא אומר על עצמו שהוא חכם מאוד, שלמה המלך. והשמיעה נובעת מן הבינה ומן התבונה. אז החוכמה נותנת ראייה טובה, הבינה נותנת שמיעה טובה, כלומר הבנה של דברים. מאיפה זה בינה? בינה זה עולם של אחדות. עולם הבא. אין פירוד בבינה. אין פירוד בחוכמה. כלומר, חוכמה אמיתית ובינה אמיתית זה אדם שיש לו פוקוס. אדם שהוא מפוזר, הוא מבולבל. יש לו בעיות של ראיית האחד. אז הוא רואה הכל מפוזר, הוא כבר לא יודע איפה הוא. וככל שאנחנו בפניקה, הדבר הזה עוד יותר מתעצם. אדם שהוא בפניקה, גם אם הוא לוקח את העת ביד, הוא מחפש את העת. ככה זה. כי הוא לא מפוקס במה שהוא עושה, הוא מפוזר לגמרי. כי אין לו חוכמה ואין לו תבונה. זה נקרא דעת. והוא הפירוש האמיתי למושג השמיעה. ואותו דבר חוש הריח נובע ממה? מן הרצון. אתה יודע מתי יש לך ריח מפותח, חוש ריח מפותח? כשאתה רוצה. מה? כן? מה זה כשאתה רוצה? רוצה את מה שצריך לרצות. את האמת. המוחלטת, הפנימית הזאת. אז חוש הריח שלך מפותח יותר. מי שמגלה קטר, קטר זה רצון, חוש הריח שלו מתפתח עוד יותר. לכן מלך המשיח שהוא בא ממדרגה גבוהה מאוד של הקטר, יחידה. אז חוש הריח שלו מפותח, והריחו ביראת השם, מורח ודעין, שכל מה שהרצון זך יותר, כך מריחים ריחות טובים יותר. וגם הריח שיוצא ממך הוא גם טוב יותר, הוא שונה. הגוף שלך כבר לא מסריח. למה הגוף מסריח? כי הוא קרוב למוות. כי המת מסריח, כי אין בו נשמה. כלומר, כשאין לך סירחון של הקבר, מי נתן לך בעצם שלא יהיה לך סירחון כזה? הנשמה. אז ככל שהנשמה יותר בתוך הגוף שלי, אני אמור להריח ריח גן עדן. אם אני מסריח גם כשאני חי, מה זה אומר? שהנשמה לא מספיק בתוכי. בשביל זה צריך לעשות פדיון נפש. לפי הריח. אתה יכול להריח בן אדם ולדעת כמה מהנשמה שלו בתוך הגוף שלו. וכמה בחוץ. רק מהריח.
למעשה זה כל החושים.
ועל זה נאמר בקורבנות שעולים לרצון, ריח ניחוח איש של השם. מה זה עולים לרצון, ריח ניחוח? כי הם עולים לכתר. אז יש לזה ריח שהקדוש ברוך הוא בעצם מתענג מהריח הזה. אתם מבינים כמובן שהקדוש ברוך הוא לא מריח קורבנות, כמו שאנחנו חושבים, מה עושים הילדים שלי למטה? איזה כיף, יש לי אוכל. חס ושלום. אלא זה בעצם עולה, מתקרב לרצון הראשוני של הקדוש ברוך הוא, זה שנותן לו עונג. ואותו דבר חוש הטעם. מאיפה הוא בא? מן הדעת. כמאמרם ז"ל, אין התינוק יודע לקרות אבא ואימא עד שיתאם טעם דגן. כלומר, מה זה אבא ואימא? חוכמה ובינה, זה דעת. אז חוש הטעם הולך יחד עם הדעת. כשאדם איבד את החושים שלו באוכל, והוא לא מריח טוב ולא רואה ולא שומע, כל זה זה בעצם פגמים פנימיים שמופיעים החוצה עכשיו. הסימפטום זה מה שאתה רואה בחוץ, אבל יש לסימפטום הזה שורש. והרי שכל החושים הגשמיים אינם אלא צלם של החושים הנשמתיים. אז תראו כמה דברים יש לנו לתקן לפני שאנחנו מגיעים לראש השנה. זה לא סתם באים להתפלל עוד יומיים תפילה, באיזה יום זה, כן, זה מה שמעניין את כולם. מה עשית, מה הכנת, מה האוכל ומה זה. כמה דברים יש לי להכין פה. זה המטבח האמיתי, רבותיי. על זה אני צריך לעבוד עכשיו. לא רק להכין אוכל ולהקפיא. והתיקון בהם הוא בהתייחסותם אל שורשיהם העליונים, להתאימם עליהם. אז יהיה רצון שננסה ונצליח להתאים את כל מה שיש לנו בחוץ, למי, לא למה, למי שאנחנו בפנים. אחרי התשובה אנחנו ניכנס עכשיו לראש השנה. אנחנו צריכים לעשות בירורים במה שקשור לאור. כמובן שהנושאים הם כל כך גדולים ורחבים שנדרשת עבודה עמוקה מאוד. דיברנו על העובדה שככל שאנחנו מתרחקים מהשורשים שלנו, אנחנו בעצם חוטאים לעצמנו, נכון? הרב קוק זצ"ל כותב בספר אורות התשובה שאם הייתי צריך להגדיר מה זה חטא, זה יציאה מעלמא דייחודא והליכה לעלמא דפירודא. זה נקרא חטא. כלומר, התרחקתי מהמקום, מהנקודה השורשית של הדבר. לכן אני כל הזמן צריך לשאול את עצמי שאלה אחת, בכל נושא, איפה אני ביחס למגמה הראשונה שהייתה בדבר הזה? האם לא התרחקתי? הגזמתי כבר. כן? לפעמים אתה מכין אוכל. אז אתה מכין דג. אתה שם בדג הזה לימון, אמרו לך לשים קצת לימון. אז זה היה בפעם הראשונה, המתכון הראשון. אחרי זה במתכון השני אתה שם קצת יותר לימון. אז מתחיל להיות קצת חמוץ, אז לא אומרים לך כלום, כי זה עדיין בגדר הטוב. במתכון השלישי אתה שם קצת יותר לימון. במתכון הרביעי זה כבר הופך להיות לימון עם קצת דם. אז תפסיק. אתה לא הכנת עכשיו לימון. אתה עכשיו מכין דג. איפה השורש? מה העיקר ומה התפל? באורות העליונים זה אותו דבר. כל האורות שמגיעים לעולם שלנו, הם בעצם מתרחקים ממה? משורש. וככל שהם מתרחקים משורש, מה קורה לאורות האלה? הם הופכים להיות עבים יותר, עד שהם הופכים להיות גשמיים. חומר. מאיפה בא החומר? מאורות. שהתרחקו מהשורש שלהם, וככל שהתרחקו התעבו, נהיו יותר עבים, גסים, עד שזה הפך להיות חומר. אז מה זה חומר בעצם? אור עבה. בסדר? בהשתלשלות האורות, נתגלה בהם יותר ויותר בחינת אביות. כלומר, האור מתאבא, כיוון שבהתרחקו משורשו, נפרד מן האור הזך. הנקודה הראשונה היא נקראת אור זך, וככל שמתרחקים מאור זך, הופכים להיות אור עבה. וזה סוד ברור בין בחינות שונות באור עצמו. מי שמסתכל על האור רואה כאילו חבילה אחת. לא נכון. בתוך האור עצמו יש נואנסים, יש אור יותר דק שהוא אור שקשור לשורש, ואור יותר עבה שהתרחק מהשורש. ואתה יכול לשמוע את זה אצל תלמיד חכם, או אצל מי שמלמד. האם כשהוא מלמד אותך הוא עדיין מכוון לאור הראשוני, או שהוא הלך לאיבוד בתוך השיעור של עצמו? יתרחק בכלל מהנושא. כי כל נושא מזמין נושא אחר. בסופו של דבר, עוצרים ואומרים, מה רציתי להגיד? מאיפה התחלתי בכלל? כן, אתם מכירים את הסגנון הזה. כן? אתה רוצה לדבר על דבר שקרה אתמול? הדבר! אתה אומר, תדע, אתמול, אתה לא מבין מה קרה לי. הייתי ברחוב, עכשיו שכחת כבר מה קרה, ברחוב אתה זוכר שאיפה שגרה גברת לוי. אתה אומר, כן, אתה יודע, במספר 30, 32, זאת גברת לוי, זאת שהסלים שלה, כל פעם רואים אותה בשוק. כן, אתה זוכר אותה, נכון? ראינו אותה בשוק לפני שבועיים. והוא מתרחק, מתרחק, והשני אומר לו, רגע, זה הנושא? באת לספר לי סיפור, מה אתה עכשיו נתקלת, נכנסת לתוך גברת לוי? ספר לי את הסיפור! ופרט מזמין פרט, ויש אנשים שהולכים לאיבוד, ואחרי רבע שעה אתה אומר לו, רגע, לא הבנתי מה אתה רוצה בכלל. זה סוד הבירור בתוך האור עצמו, שמופיע תוך כדי ירידת האור למטה. הוא מבדיל בין האור הזך לבין האור העב. ואנחנו צריכים לדעת את זה. צריך לדעת לברר. והבירור מתחיל להיעשות בין הימין והשמאל. כמו שמבואר בכתבי אריזל. מה זאת אומרת בין הימין והשמאל? כי הרי הימין יותר קשור למעלה, לשורש. והשמאל יותר קשור לתוצאה. אז מתחיל להיות כבר פער ביניהם. וככה בעצם גם כן בבניית האדם, בבריאה של האדם. ובתורת הקבלה מדובר בעולם גבוה מאוד, שממנו בעצם התחילה ההשתלשלות הזאת, והעולם הזה נקרא אדם קדמון. ובתוך האדם הקדמון הזה, האריזל מגלה לנו שיש בעצם שערים, מדרגות מדרגות. אז הוא ממחיש לנו כאילו יש פרצופים עם אורות. שכל אור יוצא ממדרגה אחת. אז העולם העליון הזה נקרא אדם קדמון, ויש לו אוזן ימנית, ויש לו אוזן שמאלית. ומשם יש אורות. כמובן שהיו אורות גם בעיניים. ואחרי זה יהיה גם אור בחוטב, ואחרי זה יהיה גם אור בפה. וכל האורות האלה, כן? כמובן שאני מצייר לכם, זה ציור דמיוני. זה רק כדי סבר את האוזן. אומר הבירור מתחיל להעשות בין הימין והשמאל, כמו שמבואר בכתבי אריזל, שמאוזן ימין נעשו אורות העקודים. מה זה אורות עקודים? שמחוברים אחד לשני, קשורים אחד לשני. ומאוזן שמאל הכלים של העקודים, לא האורות. אז יש פה אורות ופה יש כלים, אבל אמרתי לכם שזה אור. נכון, זה אור, אבל מה יש לו? הוא יותר עווה. ולכן הוא כבר נחשב לכלים ביחס לאור של אותו סוג עקודים. עקודים. אתם רואים שיש הבדלים באוזניים שלנו. באור שיוצא מהאוזן. אתה יכול לשמוע את האור שיוצא מהאוזן. תשים כוס ריקה ותקשיב. אתה תשמע. מה זה הדבר הזה? זה כוחות שיוצאים מהאוזן. לא נכנסים לאוזן. יוצאים מהאוזן. וזה נחשב לבירור ראשון. ואחר כך, לאחר מכן, נעשה הבירור בעקודים בין האור העווה לבין האור הזך. ולבסוף נעשה בירור בהופעת כלים גמורים ביחס לאורות. אומרת, הכל התחיל באור, ובאיזשהו שלב יש אור עווה ואור זך. האור העווה כבר הפך להיות כלי, והאור הזך נשאר אור. השלב הבא היה שבירת הכלים, שבזה נעשה גם כן בירור פסולת ובירור אוכל מתוך הפסולת. במהלך הבריאה כל הדבר הזה משתלשל. אז יש לך בעצם שבירה של הכלים, ומה גורם את השבירה הזאת? בירור בין האוכל ובין הפסולת. חוץ מהמלכות שלא הייתה בשבירה כמו בשאר הספירות, אלא היה זה בבחינת עילפון. היה שבירת הכלים בכל הקומות, חוץ מהמלכות. המלכות התעלפה, אבל לא נשברה. לכן המשיכו להיאחז במלכות הקליפות יותר.
יכולה
לשבירה? לא. כן. זאת אומרת שהקליפות משתמשות דווקא בדבר הזה, משתמשים בדבר הזה, בכוח של המלכות. כן. נכון, היא אשת יפת תואר, זה שאנחנו קוראים בשבת, בפרשה. כן, זה מה שקורה, זה הכלים. כלים זה אור חוזר, לאור הישר. זאת אומרת שיש מנגנון שקורה בעצם בעולמות. הדוגמה שכאן אנחנו נותנים היא דוגמה בעצם שקרובה לאדם כדי להמחיש את הדברים האלה. אבל זה אומר שכל מה שבא מצד ימין, מה זה צד ימין? השפעה. נשאר בגדר של אורות. וכל מה שבא מצד שמאל שהוא קבלה, הופך להיות בעצם כלי, כלי קיבול.
זה בדיוק הדף היומי.
כן.
אנחנו מתעסקים עם זה. מבררים שם בדיוק למה זה אצבע כהונה. וזה בדיוק עכשיו אתה מחדד להיות יותר מבחינה פנימית.
ברוך השם.
אנשים לא מבינים, כאילו, הכוונה היא תמיד בימין. כי כל הקליצה היא הכל, הכל, הכל בימין. זה האורות
הדברים. כן, כן. והרי שעצם השבירה עושה בירור. אז זה היה במונחים של קבלה. מה זה במונחים שלנו? שבכל משבר יש לי בירור. כלומר, כשקורה משבר בחיים, אני צריך לעשות עבודה של בירור. זה בדיוק מה שקורה פה. זה לא סתם איזה שיעור בקבלה, מה קרה שם. יפה. עכשיו, אם אתה נותן לזה להמשיך ולא עשית עבודת חקר על מה שקורה, אז מה עשית? אז זה שוב חוזר בצורה אחרת, ואתה שוב פעם לא מבין כלום. כי אתה לא הולך לשום מקום. ונגמר הבירור על ידי מצוות ומעשים טובים שעושה האדם, עד שבהגיע התיקון הגמור, יהיו האורות מבוררים באופן כזה שכבר לא יהיה בהם סיגים כלל ועיקר. כל מה שהיה מעורבב במשך 6,000 שנה של העבודה שלנו בתורה, במצוות, במעשים טובים, בחזרה למקור, בתשובה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם שומרים בסופו של דבר רק על האור המבורר שאין בו יותר פסולת. זה מה שמתגלה. וקוראים לאור הגדול הזה אורו של משיח.
אז אפשר, בזמן האיזון, זאת אומרת שזה הופך להיות בשבילת הצורה, רק אז יש את האיזון? כי אם יש אור שהוא עבה ויש אור שהוא זר. אז איך יש את האיזון?
האיזון הוא חזרה למקור. חוזרים למקור המקורי, ליסוד הפנימי. זאת אומרת שאני צריך לדעת מה היה הרעיון של יציאת האור הזה. כמו שאמרתי קודם, מה היה הרעיון כשנולדתי, אני? מי עמד ביסוד הרעיון הזה? מה רצה הבורא שברא אותי כשהוא עשה אותי? אני עכשיו עשוי. אני צריך לדעת מה רוצים ממני. מי הייתי בשורש? והאם אני דומה עכשיו? אז באמת יש השתוות הצורה לשורש העליון. התוצאות הנובעות מהבירור הם שניים במספר. תוצאה ראשונה, שהאור הזך מתנקה מן השמרים ומן השיגים אפילו בכוח. לא רק בפועל, בכוח. זאת העבודה הראשונה, זאת התוצאה הראשונה של הבירור. זאת אומרת שגם בפוטנציאל אין כבר בעצם שמרים, אין כבר סיגים. זה קשור רבותיי ליסוד התשובה. כלומר, אני צריך לחזור למקום, למדרגה בחיים שלי. אני לא לומד רק על האורות עכשיו, אני לומד על התוצאות בחיים שלי מתוך מה שקרה בכל המהלך הזה. כי אם לא, הקדוש ברוך הוא לא צריך ללמד אותנו דרך חכמי הקבלה את כל מה שקרה שם. אם זה קרה שם במקור, זה אומר שזה משתלח על כל המציאות. אז מה אני צריך לעשות? אני כל הזמן צריך לדאוג להוציא את השמרים ואת השיגים, שהם לא שייכים לי. זה לא שייך, זה זר, זה רק מפריע לך. זה רק נלחם בדרך האמיתית שלך. והשנייה, התוצאה השנייה, היא שהשיגים עצמם, שהיו קודם לכן בטלים לאור הגדול, ולא ניכרים כלל ביחס אליו, כי בהתחלה השיגים כל כך מתבטלים לאור כי הם בשורש, אז גם מה שנקרא שיגים זה בטל. אתה על ידי הבירור נעשית בחינת הרע מבוררת ביותר. זה אומר שככל שאנחנו מתקרבים לסוף, הרע גדול יותר. לא שיש סתם בירור. אתה רואה יותר את הרע. עכשיו, מי שלא מבין את המהלך, הוא נופל לדיכאון. אתה אומר, בעולם כזה, המשיח יכול להגיע? אבל אם הרע יצא, ואמרתי לכם את זה כמה פעמים ברמז, והוא גלוי כל כך, ורע כל כך, ומגעיל כל כך, זה אומר שמה? שיש לפחות, באותה מידה, טוב. ההבדל ביניהם, שהטוב גנוז, והרע גלוי. זהו. אז במקום ליפול לדיכאון, אתה צריך לדעת את הנושא הזה. כן. משה רבנו בעצמו עושה בשבילנו את הבירור הזה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לגאול את עם ישראל,
כמו שמואל אליו.
הוא אומר, אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא, מאז שלחת אותי, מאז באתי אל פאו, רק הרע לעם הזה. זה הופך להיות יותר ויותר גרוע כל יום. מי שחי באותה תקופה, ואומרים לו, הנה מלך המשיח פה, זהו. דמות, אתה רואה אותה, כבר משה רבנו. וכל יום שהולך, המצב מחמיר. מישהו מאמין למשה הזה? מישהו הולך איתו? אפילו הזקנים החכמים של הדור, הם הולכים אחריו? יענו. עד הכניסה. כשהוא נכנס אל פרעה, מסתובב בין אף אחד איתו. מלך המשיח, כן? משה רבנו. אתה היום עם המרחק של הזמן, אתה חכם, כן? בדיעבד אתה חכם. אתה אומר, רגע, מה הם מטומטמים? משה הולך עם כל מה שהוא עשה לנו? רגע, הם לא יודעים את כל מה שהוא עשה לנו. משה הוא חדש. הוא עדיין לא עשה כלום. מי זה משה הזה? מושיקו. איזה זקן בא, משוגע. אומר שהוא קיבל דברים מהשמיים. אני רואה רק החמרה במצב. איפה התורה שלך? מה אתה מבלבל את המוח? כן, 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 אל תדאג, אל תדאג, עוד מעט אנחנו יוצאים. וכל הרבנים אומרים לנו היום שעוד עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט יש לנו גילוי של מלך המשיח. ואתה מסתכל בחדשות ואתה אומר, רגע, באיזה עולם הם חיים? אז זה בדיוק אותו דבר, רבותיי.
זה ה-80% של העירייה.
אז זה נקרא בירור. ולמרות זאת, כיוון שהבירור אינו ממש מושלם, כלומר, הייתי רוצה שהבירור יהיה מושלם, כי אם הוא לא מושלם, זה אומר שנשארו עדיין חלקים של רע בתוך הטוב. וחלקים של טוב בתוך הרע. הוא ממשיך לחיות, כן? ממעט הקדושה שנותרה בו. הרע. ניזון מהקדושה. עד שיתבררו מן הרע הכוחות של החיות של הקדושה, ואז תכלה רשעה מן הארץ. אז מה אני צריך לעשות? להפסיק לתת אוכל לאויבים שלי. פשוט מאוד. אני נותן להם חשמל. אני נותן להם אור. אני נותן להם כוח אנרגטי כדי שיבנו פצצות. ואני גם שולח להם מסעיות מלאות בחומר שהם צריכים. ריבונו של עולם. כשאין תורה, אין דעת. אבל אני הומני. נכון. אתה יודע מה זה הומני? זה ששכחת את הכוח האלוהי. זה שאתה עכשיו נסמך יותר על עץ הדעת שלך. ולא על עץ החיים. כי אם היית מסתמך וסומך על עץ החיים, היית מבין את המציאות בצורה אחרת. איך זה שנפלת לראייה ואתה חושב שאתה מוסרי? איך נפלת לזה? איך אדם הראשון הקשיב לקול הנחש במקום לשמוע לקולו של הקדוש ברוך הוא? איך? מי זה הנחש? אתם זוכרים? השכל שלו. למה צריך ללמוד תורה בשולחן? אתם יודעים למה צריך ללמוד תורה בשולחן? למה כשאתם אוכלים צריך ללמוד משהו? כי הלימוד הוא בעצם היציאה מהנחש. זה נקרא שולחן. זה אותן אותיות. אם אין לך לימוד, יש לך נחש. מי שלא לומד, כל האכילה שלו היא נחשית. כלומר, את מי הוא מזין? את השכל של עצמו במקום את עץ החיים. אבל אם אתה משתמש באוכל הגשמי ואתה מחדיר בתוכו כוח שבא מלמעלה, מהיוד העליונה, לכן הלמד הוא זה שמביא מהלימוד. מה זה לימוד? לרדת מהגובה עד לתחתית המדרגה. אז הנחש הזה הופך להיות משיח. זה השולחן אשר לפני אדוני. זה לא סתם שולחן. לכן דווקא אחר הבירור של שבירת הכלים ואחר העיבור מתגבר כוח הרע וכוחו של היצר הרע יחד עם כוחות הקליפה בעולם. דווקא בגלל שיש בירורים. דווקא בגלל שעשיתי עבודה. אז אל תראה את הדברים בצורה הפוכה, אלא צריך לראות את המציאות של היום בצורה הכי שמחה שיכולה להיות. זאת אומרת שהבירור קרוב לסיומו. עובדה שהרע כל כך מגולה בעולם. אלא שזה רצונו העליון, להשאיר לישראל חלק בסיום ובהשלמת הבירורים על ידי המעשים הטובים בעולם הזה. ולכן עצם ירידת האורות מעניק שני דברים סותרים זה לזה. מצד אחד זהו זמן של צמצום כדי לאפשר ירידת האורות והתעבות האורות על ידי הפרדת האור העווה והשיגים מן האור הזך, ומזה מתגברת מציאות הרע בעולם. זה מה שאתה צריך לעשות, אין מה לעשות, זה ככה זה יופיע. הרי אתה עשה צית הבירור, אז מה אתה מגביר עכשיו? את הרע. ככה זה עובד. כשתינוג לא נולד, כן? כשהוא יוצא מהבטן, יש לידו עוד תינוק. קוראים לה שיליה. אתה לא יכול להוציא את התינוק הזך הנקי הזה, אם אין לידו אנטיתזה של התינוק. ככה זה עובד. כשעם ישראל נולד, חייב שיהיה לידו פלסנטה או פלסטיני. אותן אותיות. כן. ומצד שני, נעשה בירור באור הזך עצמו. זה החידוש. גם באור שהגדרת עכשיו כאור, יש עכשיו נואנסים בתוך האור. לא כל האור הוא חטיבה בלוק אחד. אור אחד. בהיפרד ממנו כל מה שנשאר מתערוב את השיגים. כלומר, הבירורים האחרונים שלקראת ביאתו של מלך המשיח, הרבה יותר קשים. זה הפינישים. אז נכון שמבחינת כמותית לא נשאר כלום. אבל מבחינה איכותית, זה מה שיראה בסופו של דבר בבניין, נכון? כשבונים בית רואים את זה טוב. בהתחלה, הכל רץ. מי שמסתכל, השכן שלך אומר, וואלה, אלה בונים בית תוך שבועיים, הכל כבר סגור. אתה רואה את כל השלט, טק, 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 קירות חיצוניים, הכל, טיק, בא, מתקתקים. אחרי זה מגיעים לשלבים האחרונים, 4 שנים לוקח, 5 שנים, אתה לא יודע למה. מה קורה? הדברים הכי קטנים, ובסוף אתה גם מתעייף. אז מה אתה רוצה לשים במקום הדברים היפים? רק לגמור, בוא נשים מה שיבוא ליד. ומה יראו בסוף? רק את זה. אז צריך כל הזמן לזכור את המגמה הראשונה שאיתה התחלתי. עד שהגיע הזמן התיקון השלם, בו יצא הכוח של החיות לקדושה, מן הרע בשלמות. ואז בעצם העולם יהיה מלא בחיוב ובזכות. דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי. זאת אומרת שיהיו בעצם בעולם הזה התינוק היפה, השלם, ומה שבא ויצא לידו. גם כן שלם. הרע יהיה שלם בשלמותו. אתה תראה מלא רע. בזמן ביאת המשיח. מפחיד. אבל
שהטוב הוא יותר גדול.
לא, הוא לא יותר גדול.
והתינוק הוא יותר גדול מהשלם.
לא.
לא. בתוך השליח.
הוא יותר קטן ממנה. השליח
שיצא קטנה, תינוק.
בגלל שזה התכווץ.
כל המים יצא ממנה. אבל הוא היה בתוכה. זה היה יותר טוב.
איפה היה הטוב?
הוא היה בתוכה.
בתוך הרע. ואז יישאר האור הזך נקי וטהור מכל רבב, ואפילו בבחינת הבכוח שבבכוח. זאת אומרת, אני לא רוצה להסתפק בבירור באמצע. אנחנו אוהבים אמצע. אף פעם אנחנו לא מסיימים שום דבר. תמיד אנחנו עוצרים באמצע. תמיד. למה? כי שוב פעם, השכל האנושי יותר חכם מהשכל התורני. הרי אני יותר חכם מהקדוש ברוך הוא, נכון? אז כשהקדוש ברוך הוא אומר לי, כמו דוד המלך, ארדוף, אויביי, ואסיגן, ולא אשוב עד כלותם, לא. אני אומני. זה לא עובד ככה. אנחנו בדור אחר. הדברים השתנו. אל תבין ככה את הדברים. ועל כן, גם אם נאמר בתהילים, נאמר בתהילים, עולם חסד ייבנה, סדר בניין החסד נעשה על ידי צמצום האור, מה שאפשר לו להתברר. זאת אומרת שהחסד לא מופיע סתם ככה. ולכן בכל מעשה בראשית, מופיע שם אלוהים דווקא שהוא סוד הצמצום. ובכל זאת נאמר במקביל ויהי אור. אתם מבינים את הפרדוקס? יש אור גדול, ומאיפה בא האור? שם אלוהים. שם אלוהים זה דינים. אז מה אתה עושה? דווקא בגלל שיש דינים, אני עושה עבודה על עצמי. איך קוראים ליום הראשון בשנה? יום הדין. מה אני עושה ביום הזה? מגלה את האור. אורי ראש השנה. דווקא דרך הדין אני מגלה את האור. למה? כי מה עושה הדין בעצם? הורג את כל החלקים הרשעים שבתוכי. ולכן מה אני אומר שקורה בראש השנה? מה אנחנו עושים בראש השנה? מה אני מכוון בראש השנה? להרוג? הרי יש ספרי חיים וספרי מתים, נכון? זה הדברים הברורים, אנחנו עכשיו קצת יותר בעומק. אני צריך להרוג בתוכי את כל הרשע. אז החלקים הרשעים של יואל אמורים להיות כתובים וחתומים למוות, למיטה, לאלתר. אתם מבינים מה זה אומר?
אנחנו אומרים את זה בטקסט.
כן, אבל אומרים את זה בטקסט, אבל אתה מבין שזה מה זה אומר?
אני אומר. הלימוד הוא...
ואני צריך לקחת את החלקים הטובים של יואל, ומה להגיד להם? שהם נחתמים ונחתמים ונחתמים לאלתר לחיים. בתוך תוכי. לא שאני כבר טוב בסדר גמור. עכשיו זה בירור בתוך בירור. וידועים דברי חז"ל שכל מקום שכתוב ויהי, מורה על עניין צמצום. שהרי אין ויהי אלא צרה. הוא אמר ויהי, זו אישה. כן, מחילה מכבודכם. זה אומר שיש בעצם כאן בניין של צמצום. הוא אמר ויהי, זו האישה, זה בריאת האישה. אז למה זה לשון צער? כי זה היא מי שעושה את הבירורים. ובכל זאת דווקא מן הכוח הזה שהוא מצמצם ומגביל, מופיע האור. התינוק. והסיבה עמוקה והיא שהצמצום בא כדי לברר את האור מכל סיג ומכל חיסרון שנמצאים בו באסתר. לא רוצה שיהיו חלקים שלא ראיתי בתוך יואל. לא רוצה להגיע בראש השנה עם חלקים שלא ביררתי ולא ניקיתי בתוכי. קל לנו לחשוב שהרע נמצא בחוץ. רחוק. ואני עכשיו בבית כנסת בתפילה. לא. בתוך בית כנסת בתפילה, תחת התלית שלי, יש לי עדיין גוש שיש בו אולי עוד חלקים שאני צריך להוציא אותה ממני, לסלק אותה ממני. אז מה אני עושה כדי לסלק? מה לא סובלים החלקים הרעים?
אור.
לכן אני מדליק אור גדול, שזה נקרא אורי, ומה קורה לכל החלקים האלה? בורחים כמו...
יש.
כן, כמו כל התלב וכל הדברים החיצוניים שבורחים מהאור, לא סובלים אור. אז אני נשאר מספיק זמן בתוך האור הזה. כמה זמן? 48 שעות בתוך האור. כאילו נכנסת למיקרו מסוים שמסלק ממך את כל החלקים הרעים. כמו מקווה. והרי למדנו מזה כי סדר האצילות שנעשה ברצון העליון, הקדוש ברוך הוא שמתקן את סדר האצילות. משלב באור המחודש גם סיגים וחלקים של אור אבה, שעל ידי ירידתו והתעבותו הוא הולך ומתברר יותר ויותר, אלא שהבירור עובר בהכרח דרך צמצום ודין. חייב לבוא דרך המדרגה הזאת, כי היא מנקה. זה סוד הנסירה.
למעשה, אם אנחנו מבינים את עולם לנפש וזמן, את השלושת המימדים האלה, ואנחנו מבינים את האור הגדול הזה שיורד לנו בראש השנה, ואחרי לימוד כזה, אז באמת, אני חושב שהניצול של הזמן הזה, במקום הזה, זה... דבר גדול מאוד שאפשר לנקות את זה.
אז בוא נראה מה אומר לנו האריזה. זה מה שמגלה לנו האריזה, שבראש השנה בו אנו אומרים זה היום תחילת מעשיך, אין הכוונה על תחילת הבריאה, אומר הארי הקדוש. כי בפשט זה אומר, זה יום תחילת מעשיך, כולם חושבים שזה תחילת הבריאה, תחילת המעשה. לא, אומר האריזה, אלא מדובר בדבר שמתחדש כל שנה ושנה באותו יום, בו נאצלים זון חדשים. זה נקרא תחילת מעשיך. מה זה תחילת מעשיך? זון חדשים, זכר ונקבה חדשים. מה זה זכר ונקבה? זה כל המכלול של החיים שלנו, הכל זכר ונקבה. אבל בשביל מה זה צריך להיות כל שנה מחדש? פעם אחת זה נברא, נגמר הסיפור, לא? לא. כל שנה יש בניין שבנוי רק לשנה הזאת. אתם מבינים? זה מאוד מאוד מדויק. כלומר, אני עושה עבודה בשנה הזאת שלא עשיתי בחיים שלי בשום שנה. זה משהו שונה לגמרי. מביאים לי שני שחקנים חדשים. וזה נקרא זכר ונקבה. חדשים. לא חשוב, כל הזמן זה קורה לי כל שנה מחדש. יש לי מולי שני שחקנים חדשים והם צריכים לבנות לי את השנה הבאה.
זה השינוי, שנה מלשון שינוי.
ואני צריך עכשיו לעבוד עם שני השחקנים החדשים כדי לקבוע מה יהיה הקשר בין הזכר ובין הנקבה בשנה החדשה. מי זה הזכר? הקדוש ברוך הוא. זון. זה ונוקבה. מי זה הנוקבה? כנסת ישראל, אנחנו. כלומר, בראש השנה מגלה לנו האריזה דבר נפלא. שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בעצם זון חדשים. כלומר, אפשרות לשנות את הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא בשנה הזאת. הנה, אני נותן לכם את השחקנים, כאילו כל מה שקרה עד היום, עזבו. זה כבר שייך לשנה אחרת. עכשיו יש לכם זון חדשים, שנה הזאת. תפשין עין, תת. תהיה שנה של עין טובה. לראות טוב, גם כשתראה לכאורה רע בחוץ. שצריכים בניין והחזרתם למצב פנים בפנים עד שמתייחדים באהבה, בשמחת תורה. זאת אומרת, יש לי 21 יום מראש השנה כדי לבנות לכל השנה את הזוג החדש, זוג השנה. נוציא, אריה כהן אוהב לעשות את זה בכל חתונה, הוא עושה איזה מונטאז' זוג השנה, הוא לוקח את החתן, את הקלה, מצלם אותם ועושה כאילו עיתון, ומביא לך את זה עם ניילון, אומר לך הנה זוג השנה. אז אנחנו זוג השנה, זה הזון החדשים של השנה. מה אני רוצה שתהיה השנה הזאת? למה אני רוצה שהיא תדמה? מה אני רוצה בה? לפי הרמח"ל זצ"ל, הולך באותם בעקבות האריזה, 6,000 שנה מקבילים ל-6,000 אורות שמתחלקים, ובכל שנה נאצל אור חלקי מיוחד להאצלת זון חדשים שתיקונם ובניינם צריך להיעשות באותה שנה ממש על ידי ישראל בקיום התורה והמצוות. זאת אומרת שאני כל שנה בחיים שלי 1/6,000. ככה זה עובד. הבנתם? אז השנה האחד הזה זה תפשין עין תת. אבל זה 1/6,000, זו שנה אחת. 1/6,000 שנה. נכון. לא, זה אחד מששת אלפים.
כן, אבל זה מתיישב על.
בוודאי. עכשיו נשאר לי מה שנשאר לי עד ששת אלפים. אבל אף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה אור כזה. מיוחד, רק לשנה הזאת.
צריך לזהות את ה...
יפה. צריך לזהות בדיוק מה שאתה אומר.
איך המצלמה עושה? עכשיו. אני רוצה להתפקס אור, אז אני...
אנשים יודעים את זה? לא יודעים. עוד שנה. מה שונה בשנה הזאת משנה שעברה או משנה הבאה? אני לא יודע, אף אחד לא יודע. אני צריך ללמוד. אני צריך לדעת מה זה בתוך כל המסגרת של 6,000 שנה, איפה נמצאת הספירה המיוחדת של תפשע"ט. נכון, אבל אני צריך לדעת איך אני מגיע.
מגיעים, צריך לדעת מה אנחנו רוצים לנקות, מה הרצון.
אז אני צריך לדעת בעצם באיזו מסגרת, באיזו טבלה, אני נמצא בתוך טבלה של 6,000 שנה. בסדר? יש לי 1,000 ראשון, 1,000 שני, 1,000 שלישי, 1,000 רביעי, 1,000 חמישי, 1,000 שישי ו-1,000 שביעי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אבל בכל 1,000 כמה שנים יש לי? כמה מאות?
10.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10. האלף הראשון זה מאלף עד אלפיים, נכון? מאחד עד אלף, מאחד עד אלף באלף השני, מאחד עד אלף באלף השלישי, אנחנו באלף השישי. כל זה כבר עשינו. נשאר לנו רק בעצם שתי הקוביות האחרונות. באיזה מאה מהאלף השישי אני? 5,700? 80? 79? נכון? אז איפה אני פה? בשמיני. פה. בתוך השמיני הזה, כן? יש לי גם כן 100. עשרות. אז אני צריך לחלק את זה לעשרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. הבנתם? כלומר, אתם עושים את החשבון, אז אני לא רוצה להיכנס עד לסוף. ואתם יודעים לפי הספירות. כי זה ספירת החסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אז בעצם הכללי זה היסוד. ובפנים אני צריך לדעת 779, לאיזה ספירה מהיסוד הכללי אני נמצא. ואז אני יודע בדיוק מה לתקן.
מה הפוטנציאל של אותה?
אז אני מבקש מכם עבודה. לשבוע הבא, לגלות לי את הספירה הספציפית שקשורה לשנה הזאת. אני אומר לכם מראש, זה משהו שבמשהו שבמשהו, כן? הבנתם? שביסוד. זה מה שאתם יודעים. שביסוד הכללי.
לפחות משהו משהו.
אה? בסדר. אז תעשו עבודה.
זה משהו בשלישית.
עכשיו, כשאני יודע את הסוד הזה, אני לא ניגש לשנה באותה תכונה שאני ניגש סתם ככה, כי הספירה הזאת היא לא הייתה אף פעם. זו ספירה ספציפית מאוד, בתוך כל המכלול של הזמן. ואם אני יודע לגשת עם הספירה הזאת, וקצת למדנו, קצת, מה זה ספירות ומה זה כל ספירה, אני יודע איפה לעבוד. עכשיו, זה קל לנו כבר לראות שאנחנו בספירה הכללית צריכים לעבוד על מה? על היסוד. זה הדבר העיקרי. עכשיו, בתוך היסוד יש פרטים קטנים ופרטי פרטים. אבל העבודה הכללית היא היסוד. זה הדבר הכללי, יסוד הכללי. פשוט תביאו לי... הביאו לך את זה כבר כתוב.
לא, אני אומר, להביא לך את זה כתוב.
בסדר? אז תביאו לי את זה ותנסו להסביר לי מה זה אומר בקטנה. מה צריך לתקן השנה באופן ספציפי? זה לא מי יודע מה, כן? אבל אני צריך לדעת איפה אני נמצא. זה חשוב לי לדעת בדיוק איפה אני נמצא. אז הרמח"ל מגלה לנו. ונבין מעתה כי אותה בחינה שהייתה בבריאה בכללות, כשירדו האורות והתבררו בהפרדת האור העווה מן האור הזך עד כדי גילוי הפסולת והקליפה, דבר זה חוזר ונעשה בפרטות, בכל שנה ושנה, בראש השנה, בפרצופי זון השייכים לאותה שנה בדיוק. זאת אומרת, יש לי אותו תהליך שמתחיל, שאני צריך לעשות בו ניקוי של כל הפסולת. ואתם מבינים שעשינו את זה כל שנה ושנה. זאת אומרת, זה כבר 5,779 פעמים שעשינו את העבודה הזאת. זאת אומרת, שרוב האור האלוהי כבר מבורר. הבנתם? זה אופטימי מאוד, נכון? אנחנו כבר מסיימים. עוד יותר מזה, אני מוריד לכם את כל השורה האחרונה. לא צריך. זה כבר הגילוי. מה נשאר לנו? תראו מה נשאר לנו, 1, 2, 3 קוביות. מכל זה. עכשיו, כיוון ששבת לא מתחילה כשיוצאים הכוכבים, אלא בערב שבת, נעשה לכם טובה, אני מוריד לכם גם את הקוביה הזאת. נשאר לנו שתי קוביות, זאת שאנחנו נמצאים בתוכה, וקצת אולי...
תראה, עם ישראל חזר לארץ, זה כבר מצוין.
מה זה כבר מצוין?
זאת
הגאולה.
נכון.
אין לך בין עולם הזה לימות המשיח, אלא מה שקרה. זאת אומרת שהבירור נעשה יותר ויותר ברור. אז אם אני לא יודע להסתכל על המכלול הגדול הזה, ואני עכשיו נכנס בזכוכית מגדלת, אתם יודעים איך שעושים בגוגל ארת. אתה נכנס, 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 עד שאתה בכיכר רבין. אתה יכול להתאבד, נכון? אז אני צריך לעשות הפוך. יוצא, 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 ורואה את כל זה, אני אומר, שתבח שמו. זה בדיוק העניין. כלומר שרצונו יתברך הוא שזה יהיה הסדר בכל הצילות, שנאצל אור חדש, כשאתה מתחיל עבודה חדשה בחיים שלך, כשאתה מחליט החלטה חדשה בחיים שלך, הוא יוצא יחד עם סיגים וחלקים יותר אבים של אור, כדי להתברר ולהיות זך ולהשלים את הבירור אחר כך, על ידי עבודת האדם. אתם מבינים שיש כבר 7,778 תינוקות שכבר נקיים? של כל שנה ושנה. נשאר עוד תינוק וחצי, אין כלום. לכן כל פעם מחדש יוצאים פרצופים של זון השייכים לשנה החדשה בעמידתם אחור באחור, ומתחילים את המצב שלהם, את העמידה שלהם בראש השנה בעמידה אחור באחור. מה זאת אומרת אחור באחור? מה זה אומר שהם עומדים אחור באחור?
בלי מחירה.
יפה מאוד. בלי מחירה חופשית. מי נתן לנו את הסוד הזה? הרב קוק, זה צל. לא כתוב בשום ספר שאחור באחור זה בלי בחירה, זה סגולה. הרב קוק זצ"ל גילה לנו את הסוד הזה. אתם לא מבינים איזה חידוש זה בעולם הקבלה. אתם לא מבינים בכלל.
דווקא זה נשמע לא כל כך טוב.
כן. זאת אומרת שזאת הסגולה. ככה נבראנו. דבוק עלינו משהו שאני לא יכול לעשות אחרת. אבל כדי שהמצב לא יישאר בצורה כזאת, הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם כדי לנסר ממנו את בהכרח הזה. הוא רוצה שאתה תהיה
פנים
בפנים, כלומר בבחירה חופשית שלך. אלא שאפילו הופעתם של זון בצורה זו בראש השנה, הינו סיום התהליך שהתחיל קודם לכן. איך הם הגיעו לאחור באחור בראש השנה? זה סיום של שנה שעברה. איך התחילה שנה שעברה? אחור באחור. עברנו לפנים, וחזרנו בסוף השנה ל... אחור באחור, כלומר בחרתי בסגולה. אז מי מופיע בסוף? הסגולה שהייתה בהתחלה, רק שבאמצע הייתה בחירה. הבנתם אותי? לא הבנתם. אנחנו מתחילים בהתחלה אחור באחור. אחור באחור, מה זה אומר? סגולה. אבל מי נותן לנו את הסגולה הזאת? את החיבור בין הקדוש ברוך הוא, בוא נגיד שאחד מהם זה הקדוש ברוך הוא, פה זה כנסת ישראל, הבנתם? כלומר, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא בסגולה, אין לנו בחירה בזה. אני לא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אין לי אפשרות. אבל הקדוש ברוך הוא הבציא לי פטנט, שבמשך כל השנה, וזה מתחיל בראש השנה, הוא אומר לי, אני לא רוצה שתאהב אותי בצורה כזאת, לא מעניין אותי שאוהבים אותי בכוח. בגלל שאני החלטתי, אז אתה אוהב אותי? בוא ניפרד, אני רוצה לראות אם אתה באמת אוהב אותי. אז אני עכשיו עושה נסירה ביניהם. זה מתחיל בראש השנה. אני מפריד ביניהם. ולאט לאט הם אמורים לחזור לפנים אל פנים. בבחירה, זה בחירה. אבל במה אני בוחר? בסגולה. כי מה זה הסגולה? זה שאני והוא
דבוקים.
רק שפה זה היה בכוח ופה זה ברצון. זאת אומרת שהמעבר הזה מהבכוח לברצון מחזיר אותי בסופו של דבר למה? לבכוח, אבל ברצון. הבנתם? אז אני מסיים את השנה בפנים בפנים, אבל זה באמת חזרתי לסגולה כאילו אחור באחור. אז מה מופיע בראש השנה הבא? האחור באחור של השנה שעברה, שהחלטתי להיות פנים בפנים. הבנתם?
זה לא האידאל פנים בפנים?
לא. האידאל זה לחזור לסגולה הזאת, אבל דרך בחירה. כן? אתה צודק שזה פנים בפנים, אבל מה אני מגלה בפנים בפנים? מה מבקשים ממך לעשות ברצון?
להתדבק שלו.
יפה. לקבל את באהבה שאתה דבוק אליו. ואתה לא רוצה להיפרד ממנו. רק שנותנים לך עכשיו לבחור בזה.
הרצון זה הנשמה, זה הכל.
נכון.
המאוויים שלנו.
שהרי כבר קדמו למצב הזה הבירורים והתיקונים הקודמים. כלומר, כל השנה זה המעבר הזה פנים בפנים. אני צריך לבחור, 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 לבחור. בסופו של דבר לבחור מה? מה שהיה לי כבר במתנה הראשונה, בסגולה. אלא שלא יתגלו לנו בסדר הזמנים. רק מקצתם מבוארים בדברי האריזל והרשש, כי בי"ז אלול התחילה שבירת הכלים, ובכ"ה אלול התחיל תיקון שבעת המלכים, עד אשר בראש השנה מופיעים פרצופי זון אחור באחור. ומשמעות הדברים היא שבכל שנה חוזר הסדר הזה לפי זון של אותה שנה. אז הנה מה שקורה בראש השנה בעולמות הפנימיים העליונים. אז אנחנו באים כמו כן, פרחים חדשים בראש השנה, לבושים בלבן ומנסים לתקוע בשופר ולא יודעים בדיוק מה קורה. אז תראו מה קורה בעולמות הפנימיים בראש השנה. נותנים לנו מצב התחלתי, אומרים לנו זה הסגולה שלכם, אתם לא יכולים לברוח מזה. עכשיו אתכם צריכים ברצון להתחיל לבחור בדבר הזה. קיבלתי סגולה כשנולדתי, כן? מה, איזה סגולה קיבלתי כשנולדתי? ללמד תורה. קיבלתי את זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. בסדר? עכשיו, מה אני צריך לעשות במשך כל החיים שלי? לבחור בסגולה הזאת ולממש אותה. כלומר, אני צריך לסיים את החיים שלי במה? במה שהתחלתי, במה שהקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה. אבל הפעם זה ברצון, שמה זה היה בכוח. הבנתם אותי? זה מה שקורה בראש השנה כל שנה מחדש. וספציפי לשנה הזאת. כלומר, זה אור שאף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה.
אז אני יודע רצון למה זה מגיע בקשיים.
כי קשה להוציא מן הכוח אל הפועל גם דברים שקיבלת במתנה. הנה עובדה, את ארץ ישראל קיבלנו במתנה. אז למה אני צריך לקנות עם קרן קיימת לישראל כל שטח מחדש? הרי קיבלתי את כל הארץ במתנה, נכון? למה אני צריך לצאת למלחמה אם זה מתנה? זה מה שאני אומר. כל החיים שלנו אנחנו קונים את מה שכבר נתנו לנו. אתם מבינים מה קורה פה? ישראל זה כבר ישראל? אז למה יעקב צריך לריב עם שרו של עשיו כל הלילה כדי שיקראו לו ישראל? אתה כבר ישראל, מה אתה רוצה? לא. כדי לגלות את הפוטנציאל הזה שקיבלתי, אני צריך מלחמה. אתם מבינים מה זה שורש המלחמה?
דורשים מכל אחד ואחד מאיתנו לגלות את זה בעצמו, כי אם אתה אומר, אוקיי, קיבלתי. לא. תעמול גם אתה על עצמך.
נו,
תהיה אתה בבחינת אברהם, תהיה אתה בבחינת יצחק.
זה מה שאנחנו עכשיו מנסים להסביר. יוצא כי חידוש האצילות השייך לשנה הבאה, מתחיל כבר בחודש תמוז, אלא שהופעת זון מתגלה, כן, מתגלה בראש השנה, כשהם עומדים אחור באחור. זו הסיבה לימים של צמצום ודין בכל התקופה שקודמת לראש השנה, כיוון שנעשה בהם ירידת האורות החדשים של השנה החדשה. ממתי הם כבר ירדו האורות האלה? מי"ז בתמוז. אנחנו לא הרגשנו. כלומר, אלול זה כבר תוצאה. כן.
לא, עכשיו זה פה, שזה י"ז בתמוז התחילה שבירת הכלים.
נכון. כלומר, כל התהליך הזה התחיל מהשבירה הזאת, מהירידה שהסברנו קודם, ועכשיו...
אלול זה י"ז בתמוז.
י"ז בתמוז. איפה?
פה, י"ז באלול עכשיו.
אה, לא, זה תמוז. איפה זה כתוב אלול?
רק מקצתם מבואו בדבר אריזה והרשש, כי י"ז באלול...
לא, לא, תמוז. תמוז. זה טעות פה, כן? הכל מתחיל בתמוז. תתקנו את זה. זאת אומרת שהכל מתחיל שם. מה זה אומר? זה אומר שבי"ז בתמוז, שעכשיו עברנו, אנחנו כבר מכינים את השנה הבאה. ולכן אתם זוכרים שדיברנו שזה היה אמור להיות? ראש השנה האמיתי. אתם זוכרים לפי החידה במדבר קדמות, שהחידה אומר שראש השנה האמיתי מתי זה? י"ז בתמוז. לא כמו שאנחנו חוגגים אותו היום, וככה היה חוגג אותו אברהם אבינו, יצחק ויעקב. עכשיו, בגלל מה הכל הלך לתשרה? בגלל חטא העגל. ככה הוא מסביר שם. פלא פלאות, הרב חידה. ומכאן חייבים להבין שכל הצמצומים הללו אינם אלא חסד גדול, כיוון שהם פועלים לזכך את האור מכל סיגיו. ולכן אותו חסד עובר דרך שביל הדין. חסד שלא עובר דרך דינים אינו חסד אמיתי. למה? מה חסר בו? ברור, ברורים. זה הסוד שלנו, ברורים באור. ופנימיות אותם ימים הוא חסד ואהבה עליונה, רק שהם מלובשים בצמצום ודין בחיצוניותם. שזה בא לשמור עליהם, שזה בא להגן, שזה בא להוריד את החלקים שאני לא צריך אותם בחיים שלי. אני אגיד לכם את זה באופן פשוט מאוד. למה אני צריך להתחיל את השנה ביום של דין? כי מה עושה הדין לנפש שלי? מוריד ממני את השיגים. זה מה שעושה הדין. הוא הורג את החלקים הרשעים של יואל. הבנתם? אבל אני צריך להבין מה קורה בפרוטרוט, בפנים. אני צריך לכוון שהחלקים הלא טובים שלי, מה יקרה להם? ימותו. זה לא פשוט. ואני צריך להחיות ולהגביר את החיים לחלקים הטובים שלי. והתגברות הרע באותם ימים נובעת גם היא מסיבת הבירור, שמצד אחד מגלה אור זח. עכשיו אתם מבינים למה כל התקופה הזאת של הקיץ? כל הקליפה עוד יותר חוגגת. היום אתה לא יכול אפילו לשמוע בחדשות, ברדיו, כל 10 דקות אתה שומע משהו נגד התורה. איך? הנה, עכשיו כל שנייה, כל 5 דקות יש שידור. גם אני חותמת בכתובה. ככה זה כתוב בשידור. אתה שומע אישה שאומרת, גם אני חותמת בכתובה. אין מצב שאני לא חותמת. ואז אחרי זה הסלוגן, חתונה שווה. לא מטעם הרבנות.
כן, יש את האורך הגן הזה.
כל שנייה משהו אחר. אלא שמעידך גם הרע מתגלה בשלמותו. הנה מה שמפחיד אותנו, שהרע אנחנו רואים, הרע מתגלה בשלמותו, אני לא יכול לראות את העולם בצורה כזאת. זו הסיבה לחורבן של בית המקדש הראשון והשני באותה תקופה. כיוון שהרע מופיע שלם יותר. למה? מסיבת הבירורים עצמם. אז אל תפחדו שכשאתם מתחילים בעצם להתקרב ולעשות תשובה, מה קורה? מה מתגבר באופן פרדוקסלי? היצר והרע. למה? כי מה קורה? עכשיו אתם מבינים את התהליך?
אתה רוצה להוציא
אותו. אתם פשוט מבררים אותו, אז הוא מופיע יותר בגלוי. אז האנשים אומרים לכם, אני כשהייתי חילוני, הייתי הכל בשקט. עכשיו שאני חוזר, ועכשיו שאני מתקדם, כל הבעיות בעולם. בשביל מה? הנה בשביל מה, כי אתה לא מבין, כי עכשיו אתה עושה בירור, אז אתה מבליט את זה. ומעידך אמרו חז"ל שתשעה באב הוא יום מועד שאין בו תחנון, ומציינים עניין הקרובים שהיו מעורים זה בזה בזמן שנכנסו אויבי ישראל לאחד, ושמשיח נולד בו ביום, שכל הדואליות הזאת נובעת מן הבירור עצמו שמופיע את הטוב בשלמות מצד אחד ואת הרע בשלמות מצד שני. כלומר, יש טוב שלם ויש רע שלם. וכל שנה מחדש אנחנו מתחילים את שלב העבודה שהשאיר לנו הקדוש ברוך הוא. הנה עוד מגירה קטנה. אם זה היה פאזל של 6,000, נכון? יש פאזל של 6,000 חלקים? נשאר לנו חלק אחד, רבותיי, להכניס אותו בפנים. אתם מבינים כמה אנחנו קרובים? עכשיו, זה לא המצאה של רבנים של היום, זה גמרא. גמרא זה נביאים, רבותיי, זה לא סתם אנשים. זה מה שנשאר לי. והקדוש ברוך הוא השאר לי את החלק הקטן הזה של הפאזל. ואנחנו עדיין יש לנו תמונה. אתם יודעים שיש גאונים, אוטיסטים, שעושים פאזלים, אבל הפוך. הם לא רואים את התמונה. הם הופכים את כל הצבעים, והם בונים את הפאזל הפוך על עיוור. הם עושים את זה על זכוכית, ואחרי זה מתחת אתה רואה את כל התמונה. אבל הם לא ראו את זה. והם עושים את זה בחמש דקות. אנשים גאונים. ואנחנו נתנו לנו את התמונה, אחרי זה חתכו לנו אותה לחתיכות. אנחנו יודעים בדיוק מה נשאר אחד בפאזל, בחוץ. אתה רק צריך להכניס אותו. ומה אנחנו עושים? הפוך. בכוח. חמם. כל שנה מחדש אנחנו מתחילים את שלב העבודה שהשאיר לנו הקדוש ברוך הוא. להשלים ברור הטוב ולהוציא כל מה שעדיין נשאר ברע, כדי שלא יישאר בקיומה באותה שנה. שום דבר לא צריך להישאר. אתם מבינים שכל זה כבר טוב? הבנתם? עכשיו כל חלק בזה הוציא רע. נכון? זאת אומרת שיש לי עכשיו בומבה של רע, של כל השנים האלה, ובומבה של טוב. אז הדור שלנו היום רואה דברים שדורות אחרים לא ראו. אבל הוא גם לא רואה, והוא צריך לראות, את הטוב שאף אחד גם לא ראה, כי הוא גנוז. זה נקרא האור הגנוז. למה האור הוא גנוז? למה קוראים לזה האור הגנוז? למה לא קוראים לזה האור הגלוי? מה ההבדל של, מה ההפך של אור הגנוז? הרע המגולה. הבנתם? למה? כי התכונה של האור היא צניעות, והתכונה של הרע היא התפרצות, פריצות, גאווה. כן, חס ושלום. וכל ענייני הדורמיטה, כן? מה זה הדורמיטה הזאת? התרדמה, דורמיר, והנסירה להפריד, הם עצמם רמזים להמשך הבירורים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נעבוד אותו בכוח ובפחד. הוא רוצה שנעבוד אותו בשמחה. הוא רוצה שנחזור למה שהוא קבע בתוכנו, אבל ברצון.
כלומר, זה סוד איך להגיע לעצמד הזה. כן יורד
לדרמית, אתה
מתקן את
הרצון
של עצמך.
כן, זה כבר, נכון, זה כבר לדעת איך עושים את זה. אבל פה אנחנו עוסקים בעמידה של הדברים. כדי לגלות את הטוב ואת האהבה הפנימית שהיא גנוזה בכל התהליך הזה. ושעתידה להופיע בגילוי, מתי? בחג הסוכות. למה דווקא בחג הסוכות?
כי אתה יושב בצל האמונה.
מה זה אומר? מה זה אומר?
שעשית כבר את הבירור ביום
הראשון. אוקיי, ומה זה אומר? תגיד לי עכשיו לפי המושגים שעכשיו דיברנו. אתה בוחר, בוחר, בוחר. זאת המילה. ומה אתה עושה? אתה לוקח בידיים שלך את מי? את הקדוש ברוך הוא. מה אומרת הגמרא? לולב זה הקדוש ברוך הוא. הדס זה הקדוש ברוך הוא. אתרוג זה הקדוש ברוך הוא. ערבה זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה אתה עושה עכשיו? אתה לוקח אותו בידיים שלך באהבה, ואתה מנשק.
מריח, הכל.
מה זה אומר? שמה שהיה בכוח, עכשיו הוא באהבה ובשמחה, ואתה שמח, ואתה רוצה לשבת תחת העול הזה. אמרו לך להיות יהודי זה קשה מאוד. ומה אתה עושה בחג הסוכות? אני רוצה. אני יודע שזה קשה, אבל אני מחליט לישון שם. להיות תחת האור שלך, הקדוש ברוך הוא. אני רוצה את זה, אבל לא בכוח.
בבחירה.
בבחירה. כן? זה הסוד של כל המהלך הזה שמתחיל בראש השנה. תודה רבה.